קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו בפרשת ויגש מגיעים לאירועים של פרשת יוסף ואחיו לסיאם. פרשה קודמת הסתיימה בכך שהמבחן הגדול ביחס למצבו של בנימין בא לידי בדיקה. הרי ההתלבטות הגדולה הייתה של יעקב אבינו, האם לשלוח את האח הקטן בנימין, בנה היחיד שנותר בבית של רחל יחד עם אחיו, אל השליט העלום שמתנקה להם, האם גם לסכן אותו? לא די ששמעון נשאר במעצר כערובה להבאתו של בנימין, הנה הם נדרשים לחזור עם בנימין וללכת למצרים. הדבר הזה בעצם הביא להתחבטות גדולה, ואנחנו יודעים שבקשתו של ראובן, שאם לא השיבותי ואליך את שני בניי תמית, כל אלה לא הועילו, וכאשר תם האוכל, וכל מה שקרה לאחר מכן, והיא כאשר קילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר עליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל. ואם אינך משלח, לא נרד. כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. לא הועילו כל הטענות, ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש עוד לכם אח? ויאמרו, שאול שאל האיש לנו למולדתנו, לאמור, עוד אביכם חי, יש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה, הידוע נדע כי יאמר, הורידו את אחיכם? ויאמר יהודה לישראל אביו, שילחה הנער איתי, ונקורה ונלכה ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפינו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אם לא הביותיו אליך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כאילולי התמהמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. ובכן יהודה טוען, אין מה להפסיד. פה האוכל נגמר, נמות ברעב, שלח ונרד, נגיע, יהיה אשר יהיה. היינו כבר יכולים לחזור, הכל היה יכול היה להסתיים טוב. אין סיבה תמיד לחשוב על הגרוע ביותר. אפשר שהדברים יסתיימו במציאות טובה יותר. ויאמר להם ישראל אביהם, אם כן, איפה זאת עשו, קחו מזמרת ארץ בכלכם, והורידו לאיש מנחה, והם נערכים, והוא מבקש אחרי כל הדברים הללו להחזיר את הכסף, המושב באמתחות בסוף הפעם הראשונה, ומתנות לחלות את פניו של האיש, ואת רחם קחו וקומו שוב אל האיש, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שחולתי, שחלתי. ובכן, בלב כבד נפרדת החבורה. יעקב נותר מאחור, והבנים כולם, יחד עם בנימין, יוצאים להביא אוכל ולהשיב את שמעון מן האיש ההוא, שהם אינם יודעים מדוע ולמה הוא מתנקה להם. ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ושני כסף לקחו בידם, ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף. הנה כשהם מגיעים ליוסף, יוסף רואה את בנימין, ויש פה באמת התרגשות גדולה, הוא מכין להם סעודה, והכתוב מספר פה על כל הדברים שהם עושים, והם מדברים, והם מספרים ומחזירים את האוכל, והם מחזירים את הכסף, והם מקבלים שוב מזון, מקבלים את הכל, והוא מוציא להם את שמעון, והם יושבים, רוחצים רגליהם, מתקבלים יפה, לא מתעניין בשלום האב הזקן, והכל מתנהל למישרים, הוא רואה את בנימין, הוא מברך אותו, והוא פונה בהתרגשות רבה לחדר הצידה שלא יראו שהוא בוכה, הוא יוצא חזרה, אוכלים, סועדים, ובסופו של דבר הכתוב מספר שממלאים את המתחותיהם במזון, נותנים להם שוב את הכסף חזרה, אבל פה יש עוד משהו, שותלים את גבי הכסף בפי המתחת הקטון, וכאן הדברים בעצם מגיעים למלכוד הגדול. העיר הבוקר, הבוקר אור, ואנשים שולחו המה וחמוריהם, הם יצאו את העיר, לא הרחוקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם, ואמרת להם, למה שילמתם רעת אחת טובה? טוב, הם יוצאים לדרך, ובאמת הוא רודף אחריהם, כפי שנאמר, והוא משיג אותם ואומר, מדוע עשיתם את כל אלה? הם נרעשים ונרגשים, ופרק ממדלת פסוק זין, וימרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? זאת אומרת, הם אומרים, לא ייתכן שאנחנו נעשה כדבר הזה. יש פה איזה מעשה רמייה, זה דבר שלא היו, לא היינו מעלים על הדעת כלל. אשר ימצא איתו מעבדיך ומת. וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ואתם אומרים מראש, הם כל כך בטוחים שאיש לא נגע בכלום, אנחנו אפילו את הכסף שהחזירו לנו, השבנו חזרה כדי לא לפגום חלילה, ולא לקחת את, לא ש... את אשר לא שלנו. אם ימצא מישהו, הוא ימות. ואנחנו כולנו נהיה לעבדים. ויאמר גם אתה כי דיווכם כנו, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים. אנחנו בכלל לא רוצים להניש פה אנשים. איש, אם ימצא מישהו שנהג שלא כדין, יענש אשר פטורים. ההתרגשות גדולה, המתח בסיאו, הם היו בטוחים שהכל כבר הסתדר, הם חוזרים כבר בדרך חזרה הביתה, הם יוצאים עם בנימין, עם שמעון, עם אוכל, עם הרגשה טובה, קיבלו אותם יפה, ואוטוטו הם בדרך חזרה הביתה יגיעו, יוכלו להציג את הכל לפני אביהם, והכל יבוא על מקומו בשלום. והנה פתאום הם צריכים עכשיו לעמוד במבחן, וימערו וירודו איש את המתחתו ארצה, ויפתחו איש המתחתו. ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. תראו לעצמכם את האירוע. פותחים סק אחרי סק. מוצאים את ראובן, שופך את הסק. הרווחה. אין כלום. טוב, הוא מכניס את הדברים, שמעון שופך, וכן בזה אחר זה. נותר בסוף הסק האחרון של בנימין. בזה אחר זה כולם שפכו את סקיהם ולא נמצא. עוד בדיקת סק אחד מפרידה בינם לבין הישועה הגדולה. והם בטוחים שכך יקרה, ועד עכשיו הוכח שדבריהם נכוחים וצודקים. והנה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. לא היה יכול לקרות דבר קשה ומר יותר מן הדבר הזה. דווקא אצל בנימין, דווקא בדרך שהמורל כל כך גבוה, בתחושה הטובה שהכל יסתדר על הצד היותר טוב, והנה לפתע פתאום הגביע נמצא באמתחת בנימין. חרב עליהם עולמם. מה יגידו עכשיו? מה יעשו עכשיו? בדיוק על בנימין נפל התיק הכבד הזה, והם התחייבו מראש שאשר ימצא בידו מיומת. ואפילו אם נקבל את הדבריו של שליחו של השר הזה, שאמר שרק הוא יהיה עבד וכל השאר ילכו הביתה, וכי קיימת אפשרות שהוא יישאר מאחור, הרי זה התסריט הרע ביותר שהם יכלו לעלות על דעתם. ויקראו סמלותם, ראי זאת תגובה ספונטנית לתחושה הנוראה הזאת, ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה. אין להם ברירה. הם אפילו גם לא יכולים להתייעץ ביניהם, כי עומד ביניהם האיש של יוסף, שוודאי ישמע את דבריהם, הם כולם הלומים, איש לא ידע את נפשו. מה יגידו? ויהודה בדרך חזרה, בצידתו, שכנראה לא הייתה רחוקה, כי הם לא הרחיקו הרבה ממקום יוסף, הם שווים, ואז הוא צריך להחליט בינו לבין עצמו מה יאמר, באיזה מדיניות לנקוט. הרי הוא לקח את האחריות, ועל כן לא בכדי מדגיש שכתוב, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף. הוא המוביל, הוא זה שהולך בראש, והוא עודנו שם, יוסף עדיין נשאר שם, כשהם יצבו את הבית הוא היה והוא עדיין נשאר, לא עבר זמן רב, ויפלו לפניו ארצה. ושם הם שומעים את המשפט המצמרר מבחינתם, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. מה אתם מתארים לעצמכם שלא יכולתי לדעת את הדבר הזה? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? פה יהודה היה צריך להחליט באיזה מדיניות לנקוט. האם במדיניות להיות צודק או להיות חכם? הוא יכול היה להגיד שהוא רוצה להיות צודק. ויש פה עלילת דברים, ותפרו להם תיק, והוא יכול היה לומר ליוסף דברים קשים ביותר על כל ההתנהלות. אבל זה שהוא צודק לא יהיה מי שיצדיק אותו. מאידך, הוא החליט להיות חכם. הוא החליט לנסות לעבוד במישור אחר לגמרי, לנסות לעורר את רחמיו של האיש. כי להתווכח על העובדות במקום ששותלים גביע לתוך סקו של האחר במדינת רשע כזאת, לא שייך לדבר על מי צודק. אפשר לנסות, אולי, אולי, אולי זה יוביל למשהו, בכל אופן, להשיג רחמים. וזאת המדיניות שבה החליט יהודה לנקוט. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. הוא מדבר פה בלשון רב משמעית, הוא לא אומר, האלוהים מצא את גנבי הגביע. אלוהים מצא את עוון עבדיך. הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. הוא מדבר, מצא את עוון מכירת יוסף. וכפי שכבר הם אמרו בפעם הקודמת, שכל מה שקורה להם הוא כנראה הדים ותוצאה של אותה מכירה שהתנהלה לפני 22 שנה. והם עדיין כואבים את העניין. והאלוהים מצא את עוון עבדיך, יוסף יכול להבין, השליט הזר הזה יכול להבין שמדובר פה על גניבת הגביע, אבל הוא לא לכך מכוון את דבריו. והוא אומר, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. הנה, אנחנו לא מתפרדים, זאת חבורה אחת, אנחנו ערבים זה לזה. ואומר, חלילה לי מעשות זאת, האשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה הם עושים עכשיו? לכולם ברור, ליהודה בראש שלקח ערבות על בנימין, אין מצב שהוא חוזר או הם חוזרים בלי בנימין. ולכן המאמץ הכביר הוא לנסות לשכנע את האיש הנוקשה הזה שעומד לנגד עיניהם שהוא ישנה את טעמו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני ואל יחרפך בעבדך כי חמורך כפרו. הנה הוא ניגש אליו, קורא לו אדוני פעמיים, אדוני ופעמיים עבדך, וזה יבוא לאורך הנאום כולו. קודם כל להגביר את האגו, הוא האדון, אנחנו עבדים. וכיוון שכך לך יש את היכולת לשנות את המציאות המרה שאנחנו נתונים בה. אנחנו בידך. דבר שני, הוא מבקש רשות דיבור. לא בטוח שבסיטואציה שנוצרה יש להם בכלל רשות דיבור. והוא מתחיל לספר את הסיפור. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? הוא מגביר את ענייני האחווה, את ענייני המשפחה. כי נושא המשפחה יעמוד במרכז הנאום. הוא לא יוכל לתת נאום ארוך. המילים חייבות להיות קצובות, חכמות, והן חייבות להיות כאלה שיחדרו לליבו של השליט הזר העוין מבחינתם. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ובכן, הצגת עובדות פשוטה. הוא לא מעריך לספר את כל הסיפורים שהיו, הוא ממקד את דבריו ביצירת תחושה שיש פה סיטואציה אנושית בלתי אפשרית. יש לנו אב זקן, אתה האדון שלנו, יש ילד זקונים קטן. ילד זקונים קטן שזהו האח הזה שעכשיו עומד לדיון. אנחנו עוד נראה בהמשך שהתחושה שנוצרת פה שהוא כזה קטן, צעיר, ילד, כפי שאנחנו יודעים מי... פרק מ"ו בהמשך הפרשה, מתוך התיאור שיקרה בהמשך, תוך פרק זמן לא ארוך, משפחת יעקב תרד למצרים. ובנימין יורד עם 10 בנים. והילד הזקונים הקטן הזה הוא בערך בן 30. כי יוסף הוא בערך בן 30, הוא בן 39. כי היה בן 30 בעומדו לפני פרעה, עברו 7 שנות סבא, וזה שנתיים הרעב אשר אין חריש וקציר, והוא בן 39, 30 ועוד 7 ועוד 2. ואם הוא בן 39, ההפרש בין לידת יוסף לידת בנימין היה כ-10 שנים. זאת אומרת, אם הוא בן 39, הוא בן כ-30 עם 10 ילדים. אבל הכוונה היא ליצור פה תחושה של ילד זקונים קטן. ואחיו מת, והוא מתחיל לטפטף את העניין הזה. ותאמר אל עבדיך, עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. שוב, אל אדוני. והנער, זה לא בן 30, לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. ושניהם, גם האב וגם הבן, שניהם ימותו. וכל זאת למה? בגלל סיבה מאוד מאוד פשוטה. כי ברגע שאחד מתנתק מרעהו, אין חיים לאף אחד מהם. ותאמר על עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון, שוב אחיכם, אחווה, קטון איתכם, לא תספון לראות פניי. והיא כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אוכל ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו כי לא נוכל לראות את פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. אנחנו באנו לענייני אוכל בלבד, לא ריגול ולא כלום. זאת משפחה שחיה ומחפשת את מזונה, ופה הסתבכו הדברים שלא ברצוננו, שלא בהבנתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי, ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתי ודהנה. הנה פעם ראשונה הם מספרים את הסיפור ביתר פירוט. הנה אנחנו משפחה שקולה, איבדנו לפני 22 אח שנעלם, שנטרף, והם מספרים את זה בפי אם של האב, לא את הגרסה האמיתית שהם יודעים, את הגרסה שהאבא יודע. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון, והורדתם את סיבתי ברעה שעולה. ואתה כבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה ונפשו, ויקיר אותו כי אין הנער, ומת. והורידו עבדך את סיבת אבינו, עבדך אבינו, ביגון שעולה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לחזור הביתה בלי בנימין. האבא יסתכל בחלון ויראה את החבורה כולה, והוא יחפש קודם כל, העין תחפש את בנימין. וברגע שהוא יראה שבנימין איננו, בלי שנספיק לעשות הסברים בכלל, הוא ימות. הוא לא יהיה מסוגל בכלל להמתין, לקרוא, לראות איפה בנימין. בנימין יהיה האיש שהוא יחפש אותו ראשונה. ואנחנו משפחה שכולה, ואיננו יכולים לעמוד בסיטואציה נוספת של שכול. לא אנחנו, קל וחומר אבינו הזקן. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אבינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. והוא אומר יותר מזה, יהודה, אני לקחתי ערבון, אני לקחתי אחריות, אם יש צורך להעניש מישהו, אני מוכן להיות האיש שיישא בעונש. ואתה ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן יראה ורע אשר ימצא את אבי. אנחנו לא מסוגלים, אם אני אשאר לא יקרה אסון. יסבירו, אם את בנימין הוא לא יראה, אז האסון הבא בפתח, הוא ימות מיידית, הוא לא יוכל לעמוד בניסיון המר הזה, במציאות הקשה הזו. הנה כי כן, אנחנו מוצאים את הנאום שמכוון כל כולו כדי לפרוץ את ליבו הקשה של השליט האכזר מבחינתם. אותו שליט שמתנקה להם, שמחפש תואנות שונות כדי לפגוע בהם. זאת ההזדמנות, זה מה אפשר לעשות, לנהל דו-שיח נוקב, אמיתי, עם עוצמה שתעורר רחמים מצד האדון אל העבדים, אל יחסי האחווה והמשפחה, על משפחה שקולה שאיבדה ילד והיא לא יכולה לעמוד עוד פעם בסיטואציה המרה הזאת. הנאום הזה שנועד להפיג את זעמו של יוסף, לנסות לרצות אותו, לנסות לפרוץ לליבו, היה בעצם פריצת הלב במערכת הכוללת של היחסים. יוסף כל הזמן בעצם שאף לבדיקת דבר אחד, והעובדה שהוא לא מתוודע אל המשפחה גם ביותו משנה למלך נבעה מן העובדה שהוא בעצם לא ידע מה קרה. הוא נשלח לפני 22 שנה על ידי אביו אל אחיו, והם מכרו אותו באכזריות נורא. אין ספק שהוא הוגה את מוחו הרבה על מה ולמה קרה כל אלה, אבל הוא לא שקע. הוא בטח משפחת האבא, וכל מה שהוא למד דמות יוקונו השפיע. שם שמיים היה סוגור על פיו. הוא לא התמצר והפך להיות מצרי. הוא היה דבק ושמו לו לבדו ולמצרים לבדם ולאנשים שאוכלים איתו לבדם. הוא לא אוכל עם המצרים. הוא נשא אישה בת כהן מצרי, והוא מוליד שני ילדים ושמותיהם כדי לחבר אותם לבית אבא. כי נשני אלוהים מכל עמלי ומכל בית אבי. כי יפרני אלוהים בארץ עוני. זאת ארץ עוני, זאת ארץ שאירה לו פנים, שהפכה אותו למשנה למלך, בשבילו ארץ עניוני. מה שהוא זוכר, למה שהוא חפץ, למה שהוא מתגעגע, זה לבית אבא. כל מה שעבר עליו לא הצליח לנתק אותו מן החיבור הגדול הזה. והנה, באיזשהו מקום, הוא מחפש לדעת מה קרה. מה הייתה ההתרחשות? מה הייתה ההתנהלות? מה קרה לאורך כל הדרך הזאת? ובאיזשהו מקום הוא לא ידע את כל מה שקרה בבית. הוא לא ידע מה קרה באופק. הוא לא ידע מה קרה אז לפני 22 שנה. פעם ראשונה שהוא שומע את הגרסה שמתגלגלת בבית. ליצור קשרים עם משפחה שלא רוצה אותו, קשרים כאלה של קרובים, של חתונות והלוויות, את זה הוא לא צריך. קרבה של חתונות והלוויות הוא לא צריך. זה יכול להשיג. הוא רוצה קשר של אמת. אם באמת ובתמים רוצים בו, אם רוצים קשר של אמת איתו, אין שום בעיה. הוא הראשון שישמח על כך. אבל אם הקשרים יהיו רק כלפי מישהו שעלה לגדולה, שהוא מביא מזון, שהוא משנה למלך, קשרים מסוג זה, בקשרים מסוג זה הוא איננו חפץ. ולכן הוא בעצם, כשהם נתגלו לו, הוא בא בעצם להחזיר אותם לסיטואציה של המכירה. ההרכב המוכר, אבל הפעם מול האח, לא מול יוסף, מול הבן השני של רחל, מול בנימין. בוא נראה מה עשתה הסיטואציה הזאת של מה שעשו פעם. והוא לא תיאר לעצמו את גודל השבר, את גודל הכאב שאותירה אחריו המכירה. פתאום פעם ראשונה הוא שומע מה היה התסריט, איך מכרו את הסיפור לאבא שטרוף טורף. ופעם ראשונה הוא רואה עד כמה הדברים הללו הם הרי גורל. איך המשפחה הזאת מתנהלת מאז כמשפחה שכולה, שיש לה כאב גדול, שהיא חיה בצל הכאב הזה. ובאיזשהו מקום, לכן פתאום ליבו של יוסף לא עמד בו. כל הנאום הזה בדיוק פגע אל הנקודות שהוא רצה לברר. ודבריו הכנים של יהודה, שאמר אותם, לא בשביל להיות צודק, אלא בשביל להיות חכם. הוא עמד במלוא הכנות והציג את המציאות המרה שמשפחתו של יעקב הגיע אליה כתוצאה מן המכירה. ובאיזשהו מקום זה הדבר שהמיס את ליבו. ולכן כשהוא שמע עד כמה הדבר כואב, עד כמה הם כואבים את המציאות הזו, או אז ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. הנה כי כן, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. ובכן, הדבר הזה בלי ספק יצר תדמה. הם לא האמינו שהאיש האכזר הזה כביכול הוא בעצם אחיהם, ולא יכלו אחיו לנות אותו כי נבהלו מפניו. הנה אכן תדמה מוחלטת, מציאות שלא העלו על דעתם. ויאמר יוסף אל אחיו, קשונה אליי והיגשו. ויאמר, הם היו בהלם, הם תפסו מרחק. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. המשפט הזה הוא משפט קשה. הנה כי פתאום הם יכולים להבין, עכשיו אנחנו גם מבינים שזה לא רק איזה גלגול דברים כפי שהם כבר הבינו קודם. זהו בעצם הימצאות מול האח שנמכר. ועכשיו הוא איש העוצמה, הוא יכול לעשות להם ככל שיעלה על רוחו. וכך הם חשו גם. בלי לדעת שזהו, חשבו שזה הקדוש ברוך הוא מגלגל באמצעות שליט מצרי, הוא פוקד עליהם את אבונם הקודם. פתאום הם ניצבים מול האיש שאותו הם מכרו. ואתה אל תעצבו, ואל איחר ביניכם כי מכרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב ארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ. ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. הנה דברים מדהימים. אותו ילד, אותו נער, שנקרא בגיל התיכון, בגיל העשרה, בגיל 17 מבית אבא, אותו אדם שיכול היה במצב כפי שהוא נקלע אליו לבעוט בכל, להפנות ערף לכל, להתמצר, להפוך להיות מצרי. לא רק שהוא לא טבע בתוך התרבות המצרית הקלוקלת, לא רק שהוא לא היה מוכן להסתיר את זהותו, וכולם ידעו שהוא נער עברי עבד, והוא ידוע כמי ש... ושם איתנו נער עברי, וגם כאשר הוא היה בבית פוטיפר והצליח שם, ראו, איש עברי, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, הוא איש עברי, ובכל מקום הוא מדגיש שם שמיים, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים, הוא אומר לאשת פוטיפר, כשהוא פותר את החלומות בכלא, הוא אומר את דבר השם, שהשם מגלה לו את הפתרון, כשהוא עומד לפני פרעו, הוא אומר שהשם הוא זה שמגלה לו את אשר האלוהים עושה יגיד לפרעו, הוא איננו מסתיר את זהותו, הוא לא מסתיר את יהדותו, הוא לא מסתיר את בית אבא, כך הוא קורא לבנים בשמות, ויותר מכך גם, גם כאן והלאה. הוא זה שיגיד להם, מערו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר להם. וחלקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב פן תיוורש, אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם, והורדתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויך ובנימין בחל צוואריו. וינשק לכל אחיו, ויפק עליהם. ואחרי כן דיברו אחיו איתו. כן, המפגש הזה ריסק בפעם אחת עולמות, פתח לפניהם, כל דבר בפני עצמו היה מדהים, אבל אולי העוצמה היותר גדולה זאת העובדה שיוסף רואה נכוחה את הסבל הגדול ואת האיסורים הרבים, הוא הפך לשליחות, כי לא אתם מחרתם אותי, הנה כי האלוהים שלחני לפניכם. זוהי שליחות אלוקית שהוטלה עליי, ואתם הייתם שליחי ההשגחה האלוקית, גם אם כוונתכם הייתה אחרת. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, גלגל את הדברים. ואלתן בואו נראה את כל המציאות הזאת ואת כל המצב הזה כפי שאני מתייחס אליו, כשליחות, כגלגול דברים, ולא כאיזה סכסוך אישי ביניכם וביני. ועל כן בואו לכאן, והוא זה שמייחד להם את ארץ גושן, כדי שלא יתערבו בין המצרים. הוא זה שממליץ להם לספר לפרעו שהם רואי צון, כי מצרים לא אוהבים את רואי הצון, כדי שלא ייקחו אותם ושלא יתבוללו בתוכם, אלא ייחדו אותם בפינה, כדי שהם ישמרו בגטו היהודי הראשון שהוקם על ידי יוסף, כדי שיוכלו לשמור על זהותם, כדי שלא יתבוללו ולא יתערבו בין המצרים ובתרבותם של המצרים. הנה כי כן אנחנו מוצאים את יוסף שבגדולתו, בעוצמתו, רואה למרחוק, והוא מצליח לעודד את האחים ולקבוע להם דברים נכבדים ולדבר עליהם דברי ניחומים ולדברי אמונה גדולים, והוא רואה את יד השם ביד הפרטית, וכל מה שנעשה פה הוא איננו מתחשבן. כך יקרה גם בהמשך כשמשפחת יעקב תגיע, וההתרגשות ודאי תהיה גדולה, וכשהם כולם שווים יחד עם הרבה מזון, והם יורדים חזרה ומספרים את כל הסיפור הזה, והמפגש המרגש שהיה היה פתח לשנים רבות. קודם כל 17 שנה נוספות עוד בחיי יעקב האב, שהוא יטפל בהם במסירות גדולה. ואת בניו, אפרים ומנשה, שנולדו בגלות, הוא יגדל על ברכי הסבא יעקב. זאת הזדמנות ראשונה שלהם להכיר את המשפחה, להכיר את בית יעקב, את אלוהי אברהם, עם כל מה שמשתמע מכך. והוא מצליח בחינוכו זה לחבר את אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון לי יהיו. לא בכדי הפכו להיות שבטים בבית ישראל. ולמרות הניתוק הגדול, למרות הרקע המצרי, הם הפכו להיות חלק מבית ישראל. לא זו אף זו. גם לאחר פטירתו של יעקב אבינו, כאשר הם חששו שהנה עכשיו הוא יבוא איתם חשבון לאחר קבורת אביו, הם שוב חוזרים על כל העניין ומבקשים שוב את סליחתו. ואז הוא בוכה ושוב אומר להם, חלילה חלילה, אל תראו כי התחת אלוהים אני, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען נסוג כיום הזה להחיות עם רב. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. והוא באמת מטפל בהם במשך עשרות שנים. יוסף היה בן 56 כשאביו נפטר, והוא חי 110 שנים. 54 שנים נוספות של טיפול מסור במשפחתו עד יום מותו, כך הכתוב מספר בסוף ספר בראשית, והוא ממשיך הלאה לגדל את בניו בתוך בית יעקב, מתוך ההבנה שזהו הבית הנכון, ושם הוא התחבר. גם בסוף ימיו הוא משביע את אחיו לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עטמותיי מזה. אין לי מה לחפש פה. אני מושם בארון, כדי שבבוא היום אני אצא, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, ושהם ייקחו איתו, אותו איתם. אין לו ספק, מצרים, עם כל הגדולה שהשפיעה עליו, עם כל הטובה שהשפיעה עליו, היא איננה ביתו. ביתו הוא שם, למרות שהוא חי שם פחות מ-10 שנים, אבל זהו מקור חיותו. זהו מקור מחצבתו. לשם הוא רוצה להיות מובל יחד עם כל צאצאיו. זו הארץ שממנה יצא, ולשם הוא רוצה להינטע שוב. זהו מקורו, זה צור מחצבתו.